שלום לכם אהובי ידידיי מוריי ורבותיי, אנחנו נלמד מהספר אורות של הרב. הוא מדבר כאן בפרק ט' אורות ישראל על קדושת ישראל. הרב כותב בעולת ראייה בסידור בחלק א' עמוד ר' ג', עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה, ואפילו הפעולות השפלות, כי אין בפעולות הקדוש פעולה שהיא לתכלית שפל כלל. מה זה עניין הקדושה? שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה, ואפילו פעולות שפלות שהן לא נראות על פני השטח כפעולות קדושות, הן גם כן תכלית טובה. כי אין בפעולות הקודש פעולה שהיא תכלית שפל כלל. קדושה, אנחנו לומדים את הספר על פי האורות המבואר, קדושה באה לידי ביטוי בכוונתו של האדם, ובמה שמניע אותו לעשות מעשה מסוים. אדם קדוש הוא אדם שאף את מעשה החולין שלו הוא עושה מתוך מגמה אידיאליסטית עליונה. אדם אוכל, למה אדם אוכל? כדי לעבוד את השם. אז כל אדם מסוגל להיות אדם קדוש, כמו שכתוב בתנא דבאליהו, מעידן אלי שמיים וארץ, בין ישראל בין גוי, בין איש ואישה, בין עבד בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו. לשם כך, הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל, עם זו יצרתי, לי תהילתי יספרו, בני שהוא מביא ברכה לעולם. ועל ידי האנושות כולה, ועל ידו, על ידי עם ישראל, האנושות כולה תתעלה באחרית הימים, ותגיע אל מדרגת הקדושה. אז קדושה זה, אני עושה זה לשם שמיים, למטרה נעלה יותר אידיאליסטית. אומר הרב, כשעיקר הכל הוא האומה, כשישראל מוכר, למרכז הטבר, כשכל האנושות מכירה במרכזיותו של עם ישראל, מתגלה ברוח היהדות אור הכללי של כל ההוויה. היהדות מגלה את הערך ואת הקדושה שבכל המציאות כולה, שכן המרכז כולל בתוכו את הכל. כמו שכותב המהר"ל בספר הנצח, לעולם האמצעי מאחד ומקשר הכל. וכאשר מי שצריך להיות במרכז, היינו עם ישראל, באמת נמצא במרכז, במקום האמיתי, המתאים והראוי לו, אז כל הענפים מקבלים אף הם את ערכם ואת מקומם. אם כן, קיומו של עם ישראל, עם קדוש במרכז החיים, הוא שמגלה את הקדושה הקיימת בכל המציאות כולה, ולכן הרב כותב, שכשמכירים שאנחנו במרכז, אז מתגלה ברוח היהדות אור הכללי של כל ההוויה, של כל המציאות. וכשאי אפשר רעיון זה להיגלות בחיים, אבל כשאומות העולם לא מכירות במרכזיותו של כלל ישראל, הרבה פעמים זה מהחיסרון שלנו, אנחנו לא מספיק מעריכים את עצמנו, אז הם לא מעריכים אותנו. צריכים לפנות אל ההערה האלוקית עצמה שבחיים. מה צריך לעשות? את האור איבדנו, במשפט הראשון דיברנו על האור, ברוח היהדות אור הכללי של ההוויה. כאן מדברים על ההערה, זה לא ממש אור. צריכים לפנות אל ההערה האלוקית עצמה שבחיים. צריך להבין את הערך האלוקי הקיים בכל דבר. ואז כל דבר פרטי, בכל מעשה שאדם עושה, הרי הוא מתעלה להמגמה האלוקית. אז כל דבר אפשר להסתכל במבט של קודש, במבט של חול. אפשר להסתכל על החיבור בין איש לאשתו, או שזה נובע מיצרים, או שזה משהו קדוש, שכינה ביניהם. אז כשמרכזיות של עם ישראל לא מתגלה בחיים, צריכים לפנות אל ההערה האלוקית עצמה בחיים. ואז כל דבר פרטי וכל מעשה שאדם עושה מתעלה להמגמה האלוקית. והניצוצות מתעלים תמיד על ידי כל פעולה מעשית ומחשבתית. יש ניצוצות אלוהיים, ניצוצות הקדושה שבכל דבר, והם מתעלים על ידי כל פעולה מעשית או מחשבית, על ידי כל מעשה וכל מחשבה שמגמתם היא המגמה האלוקית. אז הכל מתעלה. אם מסתכלים במבט אלוקי, אז הכל מתעלה, מעלים את כל הניצוצות שנפלו, וההווה של החיים נעשה כל כך קדוש כמו העתיד. כי העתיד באמת יהיה כל כולו קדוש, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם, כותב הנביא. זכריה י"ד. כלומר, מה שכתוב על הציץ שבמצח הכהן הגדול, יהיה כתוב על דבר כל כך נמוך וחומרי כמו מצילות הסוס. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה כתוב על הציץ של הכהן הגדול? קודש לשם. אז לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. הכל יהיה כל כך קדוש. הקדושה הזו תופיע מתוך האומה הישראלית, ולאחר מכן היא תתפשט אל האנושות ואל ההוויה בכללותה. אז למדנו שתי דרכים לגילוי האלוקות שבמציאות. הדרך האחת היא כאשר האומה הישראלית יושבת בארסה בכל תוקפה ושלמותה, והאלוהות מתגלה דרכה בתור מרכז ההוויה כולה, שכולם מכירים שאנחנו מרכז ההוויה, ובוודאי שזה כשאנחנו בארץ ישראל ועובדים את השם כראוי. והדרך השנייה היא בדרך של הגלות, ואז האלוקות מתגלה דרך הניצוצות ונקודות קטנות המתגלות אי פה אי שם בתוך המציאות. ובינתיים מה שיהיה בעתיד, נחלת האנושות כולה, הוא נחלת היחידים בהווה, שבהווה יש יחידים שמכירים את הקדושה שבכל דבר, יחידי סגולה. ככל שאדם גדל, כך שייכותו לאומה הולכת וגדלה ותופסת מקום יותר ויותר גדול בתוך אישיותו, ואילו הדאגה הפרטית האגואיסטית הולכת וקטנה. כל מעייניו נתונים לאומה, לבניינה ולהצלחתה. שמחות האומה משמחות אותו, ואילו צרות האומה מצערות אותו. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אנוכי תולעת ולא איש. דוד המלך היה תולעת, איך יכול להיות? הוא היה כל כך כלל ישראלי עד שהחלק הפרטי שלו איבד את ערכו, והוא הרגיש ממש כמו תולעת. אז זה אדם גדול. אדם גדול חושב על האומה, על רעיונות נשגבים, והוא מסוגל לצאת מענייניו הפרטיים. איך אנחנו מטיבים עם האומה? יש הרבה דרכים, אבל ההטבה הגדולה ביותר היא כאשר האדם מחובר אל התוכן הרוחני של האומה ומחזק את כוח החיים שלה. לכן, בזה שנמצאים רבים מבני ישראל שמקיפים תמיד את התוכן הרוחני של האומה בשורש קודשו, יש הרבה אנשים מבני ישראל שמקיפים תמיד את התוכן הרוחני של האומה בשורש קדשו. הם כל הזמן מחוברים במחשבותיהם ובמעשיהם אל שורש הקודש של האומה. בזה הם מחזקים אותה, מוסיפים רוח חיים ואור פנימי מעודד ומקשר בכל האומה כולה. זה לאו דווקא אנשים שלומדים תורה יומם בלילה. כתוב, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. כולם צריכים להיות קדושים. לכן כל אחד מבני ישראל יכול וצריך להסתכל על השורש הרוחני של האומה. כשאנחנו מסתכלים על התוכן הקדושתי של עם ישראל, אנחנו מוסיפים לה הרבה אומץ וכוח, מוסיפים הרבה רוח חיים ואור פנימי. הרב מדבר הרבה מושגים קבליים שאנחנו לא מבינים, אבל הרוח חיים זה מושג קבלי, והאור הפנימי זה ודאי מושג קבלי, וזה מעודד ומקשר בכל האומה כולה. ממשיך הרב בעוד ג' פרק ת', אות השם אות ברית הוא. האות האלוקי בגוף האדם בא לידי ביטוי בברית מילה. מה העניינה של ברית מילה? קדושת הגוף בברית בשר ממש. ברית מילה עניינה לסדר קדושה בבשר הישראלי דווקא בעבר הברית, המבטא את הצד החומרני היותר גדול ואת היצר היותר חזק. אז פה יש אות השם ברית בשר. החשק המיני של האדם כולל את כל חלקי האדם, כמו שכותב הרב באורות הקודש. התאווה המינית כוללת בעצמותה ובסעיפי התאוות החומריות והדמיוניות והרוחניות הכלולים בה את החלק היסודי מכל הנטיות כולם. אתה רואה כמה חזקה התאווה המינית. זה כוללת בעצמותה ובסעיפי התאוות החומריות והדמיוניות והרוחניות הכלולים בה את החלק היותר, את החלק היסודי מכל הנטיות כולן. ומכיוון שכן, יצרה דעריות יוכל ללפף את האדם יותר עמוק מהשורש של קישור החיים שלו עצמו. יתר העריות חזק יותר מיתר החיים. ולמה? מפני שהוא נעוץ בנטיית המשך החיים של הדורות כולם. יצר זה לא פועל יוצא של רצון הקיום הפרטי של פלוני, אלא הוא נגזר מכל הדורות שהיו, שאוהבים ושיהיו, אשר טובים את המשך קיומם, ובאים מדי ביטוי ביצר זה אצל פלוני. אתה רואה שזה לא סתם יצר מיני שהוא נמשך לבחורה הזאת. זה כל הדורות שטובים את ההמשך שלהם. ממשיך הרב כאן, כמו כן ברית העולם. ישנה אפשרות לרומם את הארציות בכללותה ואף לקדש אותה. יש שם השם על אות הברית, זה קדושת הברית בגוף הבשר, ויש גם ברית עולם. לרומם את העולם, מה זה? הוצאת הארץ מקללתה. בניגוד לנצרות הגורסת שהחומר במהותו הינו רע ותמי, היהדות אומרת כי הכללה רובצת על האדמה נובעת מן החטא, אבל האדם יכול לשוב בתשובה ולהוציא את הארץ מקללתה. זהו חידור האור הדעה, היושר והקודש בכל הסדרות המעשיות כולן בעומק פנימיותם. זה חידור האור בכל המציאות כולה. ומה חודר אור בכל המציאות כולה? הדעה, כתוב בפסוק, כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. יושר, קודש, בכל הסתרות המעשיות, כולן בעומק פנימיותם. עד שכל העניינים המעשיים, הפוליטיים, הכלכליים, הכל יהיה ישר וקדוש. אז אנחנו רוצים להחדיר את האור הזה של הדעה, היושר והקודש בכל העניינים המעשיים. כשם שהוא, זאת אומרת היכולת לקדש את החומר, הווה באדם, הווה הוא בעולם כולו. מוכן נעשה העולם ומלואו לשמחת השם במעשיו. כמו שהיכולת לקדש את החומר נמצא באדם, זה נמצא גם בעולם כולו. והמציאות כולה נעשית מוכנה ומסוגלת לשמחת השם במעשיו. זוהי האופטימיות הגדולה שאמונת ישראל מלמדת אותנו אודות ברית הבשר וברית עולם. שיש לנו את היכולת להחדיר את זה בכל הבריאה, לעשות את כל הבריאה קדוש לשם. ואז ישמח השם במעשיו. לעת עתה, הקדוש ברוך הוא לא כל כך שמח במעשיו, וינחם השם, כי עשה את אדם בארץ והתייצב אל ליבו. אז העולם החומרי, במציאות העובית, אינו תמיד כל כך שמח, אבל ההשקפה האופטימית הישראלית יודעת שעולם עתיד להיות כולו טוב ונעים ומשמח. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים. הגויים לא מסוגלים להבין כיצד הגוף יכול לעשות קדוש, ואיך תפקידים גשמיים, כלכלה, פוליטיקה, צבא, איך הם נהיים אידיאליים וקדושים. הגוי לא מבין את זה. למה? כי העורלה מעכבת. גוי לא מסוגל להבין איך אפשר לקדש את הבשר, כי אין לו מציאות כזו. אפילו גוי שנימול, עדיין על פי דין יש לו עורלה. זה לא יעזור. זה לא יעזור, אבל זה לא יעזור, כי יש לו עורלה, וזה חוצץ, וזה מפסיק, ולכן הוא לא יכול להבין את קדושת הבשר. יוכל השכל לשוט, להקיף. יש גויים שמדברים על עניינים גבוהים ויפים. השכל יכול לשוט ולהקיף, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי. הווי אומר, לא רק לדעת על הטוב, לא רק לדבר על הטוב, אלא לזעזע את האדם. הוא חולל בנפשו מהפכה פנימית, כך שכל רצונו יהיה אך ורק על הטוב, שיהיו ערכיו ערכים מלאים, קושט, אמת וצדק. זה אי אפשר, כי אם בעצת השם הבאה על נחלת עולמים, אשר לו ישראל עם קרובו, זרע אברהם אוהבו, קרות ברית קודש. עם ישראל לא רק מדבר על הטוב, אלא דואג לכך שהטוב יחדור אל עומק מסיעותו של האדם, עד אשר האדם יעשה כולו טוב. את ההדרכה הזו, המאפשרת לאדם לשתנות מפנימיותו ולעשות טוב, קיבלנו מעת הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, אשר מהם התעלה בחיר האנושי, אשר תמונת השם יביט ומראה ולא בחידות. משה רבנו הוא התעלה, הוא בחיר האנושי, הוא המובחר שבאנושות. הוא הסתכל כביכול על תמונת השם, הוא מראה ולא בחידות. הוא זכה לראות בצורה ברורה ובהירה, ובכל ביתו נאמנו, לתפוס בצורה אמיתית ומדויקת את ההדרכה האלוהית בעולם. הוא אשר פי השם דיבר אליו לצוות את בני ישראל, להודיע להם את בית חייהם. בפסוק, והודעת להם בבקמץ עד יתת עמוד ב', הגמרא דורשת, זה בית חייהם, להודיע להם את הדרך ילכו בה, את המעשה אשר יעשון ואשר יעשה אותה אדם וחי בהם. הקדוש ברוך הוא מודיע לנו דרך משה רבנו את הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה, את המעשה אשר יעשון, כמו שכתוב בפסוק, ואשר יעשה את האדם בחי בהם. המצוות אינן רק בגדר של ציוויים תיאורטיים הנכפים על האדם מחוץ אלו, אלא הן ממלאות את כל תוכן חייו של האדם. עיר גיבורים עלה חכם ויורת עוז מבטחה. פסוק במשלי חף א' חף ב', זהו משה רבנו שהיה למד תורה מפי הגבורה. זה עלה חכם, חכם הוא משה רבנו. ויורד עוז מבטחה, מבטחה, והוריד את, ה, את, ה, את הכוח הזה, את העוז, אין עוז אלא תורה, שם עוז למו ייתן. במדרש כתוב, עיר גיבורים, עלה חכם, אלו השמיים שאין איראן של מלאכים. חכם זה משה, וירד עוז מבטחה, זו התורה. ונאמר עליו, עלית על המרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, ואף סוררים לשכון יא אלוהים. פסוק בתהילים סמך ח' יוטט. משה רבנו עלה למרום, והוריד עלינו את התורה, ומתוך כך השם שוכן בקרבנו, גם כאשר סרנו מדרך הישר, והמרינו את פיו. למרות שהגויים עסקו בנושאים מוסריים, כתבו על כך ספרים, והעבירו על כך שיעורים, בכל זאת לא הצליחו לחלל באדם מהפכה פנימית ולא גרמו לו לשתוקק אל הטוב. הגויים אף אינם מאמינים באפשרות לשנות את אופיו הפנימי של האדם, מאחר ולא קיבלו על כך הדרכה מאת ריבונו של עולם. אז יש כמה היום שמדברים על להשתנות, אבל בעיקר לא כל כך מתמקדים בזה. בפרקי המלחמה רב כותב שהמוסר עבור ג' דבר מעיק, הכל רק אסור, 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 וזה קשה, ואם חיים בתוך לחץ וסתירה פנימית, אני רוצה אבל אסור, רוצה אבל אסור. רואים את זה אצל הקתולים במיוחד, שכל כך קשה להם עם איסורים ועם נאבקים, והרבה פעמים הם לא מתגברים, אבל זה סתירה פנימית. ואצלנו זה צריך להיות נובע מתוך הנשמה הפנימית. הרב אומר שהלחץ שמתגבר זה מה שגורם למלחמות, כי הם חיים את הסתירה הזאת. אבל אנחנו לא מחפשים מלחמה, אנחנו מחפשים שלום לא רק בעולם, מחפשים את השלום הפנימי. רק עם ישראל נוצר בצורה שכזו שהוא מסוגל לחולל את המהפכה, שאדם יכול להשתנות בפנימיות. וקיבלנו הדרכה אלוקית מיוחדת על ידי בחיר המין האנושי משה רבנו, שלימד אותנו לקיים את המצוות שבכוחן להפוך אותנו לאנשים קדושים אשר קדישנו במצוותיו. כך למשל ברית מילה היא מצווה מקדשת את הנטייה המינית, שהיא הנטייה החומרנית היותר גדולה והיותר עוצמתית שבאדם, אשר מצד אחד עלולה לדרדר את האדם לשל תחתית, ומאידך יכולה לטהר ולרמם ולקדש אותו לעילה ולעילה. לעתיד לבוא, המציאות כולה תשתנה, כאשר עם ישראל לב האומות ישתנה. או אז, כתוב בפסוק, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, וירחו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, בקרוב ממש. ממשיך הרב באות ד' שיש אלוקיות בכל המציאות ואתה מחיה את כולם, שיש חיות בכל דבר, כמו שלימד האריזה על בדומם, צומח, חי, מדבר. אבל מעבר לכך, בכל אדם מישראל, מגדול ועד קטן, אור אלוהים חיים ביפעת קודש בוער ומאיר. לא רק שאור אלוקים מאיר בכל אדם, בכל אחד ואחד מישראל, אלא יותר מזה, אור אלוקים חיים ביפעת קודש, והסותר לאו של ישראל כאילו סותר לאו של שכינה. אדם נותן סתירה לבן אדם, זה כאילו שהוא נתן סתירה לקדוש ברוך הוא, שנאמר מוקש אדם ילה קודש, פסוק במשלי חף חפי. במסכת סנהדרין נ"ח עמוד ב' רש"י מסביר את הפסוק הזה שהגמרא הביאה ממשלי, הנוקש את האדם, אני ישראל שקרויים אדם, ילה קודש כאילו לא רואה את הקודש, כסודר, סותר על האור. למה? כי השכינה זהו האור האלוקי השוכן בנשמת האומה. ומתוך כך, בכל אחד ואחד מישראל. כתוב אצל גוליית, כשהוא חירף וכילל את עם ישראל, אמר לו דוד המלך, אנוכי בא אליך בשם השם צבקות, אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. מי שמחרף עם ישראל, הוא מחרף את הקדוש ברוך הוא. זה אותו דבר. הוא כילל את עם ישראל. והוא בעצם כילל את הקדוש ברוך הוא. אבל פעמים רבות קשה לראות את אותו אור אלוקים חיים ביפעת קודש הקיים אצל כל יהודי. אבל גם אם כלפי חוץ האדם שלפני אינו מתנהג כמו שצריך, מכל מקום הדמיון הרואה בהופעתו של כל אחד מישראל הופעה עלוית משוכללת, הוא תולדה של הניצוץ הנבואי שנמצא רק בשביל ישראל. הרמב״ם בפרק ראשון משמונה פרקים כותב כי החלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אשר העלמה מקרבת החושים אשר השיגום. זה מאוד מעניין. הכוח המדמה מסוגל לזכור דברים אותם השיג האדם על ידי חושם. יכול אדם לראות מראה או להריח ריח מסוים ולזכור אותם לאחר זמן, למרות שכרגע המראה או החפץ שהפיץ את הריח אינם נמצאים בקרבתו. בכל מקום כוח הדמיון הוא שמסייע בידו לזכור אותם. וירכיב קצתם על קצתם ויפריד קצתם מקצתם. הדמיון מסוגל, אומר הרמב״ם, להפריד חלקי מציאות זה מזה ולהרכיבם זה עם זה, עד שאדם ידמה בעצמו דברים שבמציאות אינם בלתי אפשריים. יכול אדם לראות פעם אחת פרח בצבע ורוד ופעם אחרת פיל אפור, וכוח הדמיון מסוגל להפריד את המושגים אלה מאלה ולהרכיב אותם זה עם זה, עד שאדם ידמיין לעצמו פיל ורוד. ולזה אומר הרמב״ם, בגלל זה ירכיב זה הכוח מן העניינים אשר השיגם, עניינים אשר לא השיגם כלל ואי אפשר להשיגם, כמו שידמה אדם ספינת ברזל רצה באוויר. אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ ובהמה באלף עניינים, עיניים על דרך משל, כל מיני דברים שהם בלתי אפשריים, בהמה עם אלף עיניים. אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, זה הדמיון. והרבה מאלו הנמנעות, דברים בלתי אפשריים, אפשר על ידי דמיון. ירכיבם הכוח המדמה וימצאים בדמיון. כוחו של השכל, אומר הרמב״ם, כוחו של השכל מברר ומדייק. דמיון זה מתנסה בחופשיות, זה מתרומם מעבר לאוצרות החוכמה של האדם. השכל הוא זהיר ואחראי, הוא בונה צדיו שלב אחר שלב. הדמיון פועל את פעולתו בבת אחת. אז הרב כותב, הדמיון הרואה בהופעתו של כל אחד ואחד מישראל הופעה אלוקית משוכללת. הדמיון מסוגל לקלוף את הקליפה של אותו יהודי ולהסתכל על תוכיותו התאורה והקדושה. אז דמיון זה הוא תולדה של הניצוץ הנבואי שהוא נמצא רק בשביל ישראל. די אם כן בניצוץ נבואי כדי לראות בכל אדם ישראל את הקדושה הפנימית הבוערת בו. טוב, אנחנו בסייעתא דשמיא למדנו דברים נפלאים, וברצות השם דרכנו נמשיך בדרך הזו. יהי רצון שנזכה ללמוד ולעמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום לכם, אהובי ידידיי מורי אברהם.